עכשיו אנחנו עם חבר הכנסת לשעבר, עופר שלח, פרשן ביטחוני הרבה שנים, היום חוקר במכון למחקרי ביטחון לאומי. בוקר טוב.
בוקר.
בוקר טוב.
איך מסתכלים על המלחמה הזו ממבט של חוקר?
אני לא מסתכל עליה ממבט של חוקר, אני קודם כל מסתכל עליה ממבט של ישראלי, שהוא שותף לכל מה שקורה פה, שלא משרת עכשיו במילואים, שיש לו צורך קיומי כמו לכל ישראל, שהאירוע היום שעברתי הסתיים בסופו של דבר בניצחון ברור שלנו ובשינוי החיים פה בישראל.
אז זהו, אני רוצה לשאול אותך, מהו ניצחון בעיניך?
מיד נגיע לזה, אני רק רוצה להגיד לך, המכון למחקרי ביטחון לאומי, ואני בתוכו מעורב מאוד בהרבה מאוד היבטים של, בוא נגיד, מחקר שמסייע לקבלת החלטות, זה נובע גם מהעבודה והמקום שלנו במכון, ואפילו כמו שהישראליות עובדת, גם מהרבה מאוד קשרים אישיים, גם שלי וגם של אחרים, אז במובן הזה אנחנו מנסים לתרום גם באופן המעשי. הניצחון במקרה הזה הוא מאוד ברור, צריך להסיר את החמאס כאיום צבאי ולדאוג שיותר הוא לא יהיה להרבה זמן ותמיד באיום צבאי על תושבי מדינת ישראל ובעיקר תושבי הדרום.
רגע, אבל אני רוצה להבין עופר שלך, מה זה אומר בעצם? שמה, שבתום המלחמה הזו לא תהיה אפשרות לחמאס אפילו לא לראות איזה רקטה קטנה בעוטף ישראל, בעוטף עזה?
התשובה הכללית היא כן. זה לא אומר, אתה יודע, אנחנו לא תבוא אליי בחודש אחרי ותגיד, אי, ירו רקטה. את החמאס צריך לשבור ולחסל כארגון צבאי. אי אפשר
אז רגע, בוא ננסה להגדיר את זה אחרת. את התנועה הנאצית ואת הממשלה הנאצית, שהשתלטה גם על מדינות רבות באירופה בשואה, מיגרו, חיסלו לחלוטין, הסתיימה מלחמת העולם השנייה, לא הייתה יותר תנועה נאצית. ברחו הנאצים לכל מיני מקומות בעולם, צדו אותם וכל מה שהיה אחרי זה. האם זה לא צריכה להיות מטרה? אין יותר חמאס כרעיון? כרעיון אתה לא יכול להוציא מאנשים מהראש להם רעיונות, אבל כארגון?
אז אנחנו אומרים אותו דבר. אין יותר חמאס כארגון. אני מתייחס לארגון צבאי, אם החמאס, אם יהיה דבר שנקרא חמאס שמחלק לרעוע, זה פחות מטריד אותי.
כן, גם היום יש נאו-נאצים שתומכים ברעיון.
יקירי, אתן להשלים משפט, בסדר? כן. אני לא, היות ואין בכוונתי, ואני לא חושב שיש בכוונתו של אדם סביר, שישראל תשלוט בעזה, זאת אומרת, תשב שם ותנהל שם את החיים, אז אם החמאס בתוך החיים שם יעסוק בפעילות צדקה והכשרת לבבות, זה לא טוב בעיניי, אבל אני לא חושב שישראל צריכה להתערב בזה. החמאס לא יהיה יותר איום צבאי מסדר גודל, גודל כלשהו על אזרחי מדינת ישראל.
ומה, אופר שלך, מעניין אותי לדעת מה אתה חושב, מה הדרך לזה? כלומר, כרגע פועלים נכון בכל השבועיים וחצי, שלושה האחרונים?
הדרך היא ארוכה וצריך להבין את זה, ואני כתבתי מאמר היום שמתייחס למערכת הציפיות שצריכה להיות לנו גם מהתמרון הקרקעי, שאני מניח שיצא לדרך בימים הקרובים. התמרון הקרקעי לא יביא למטרה הזו לכשעצמו. הוא חלק מתהליך, התהליך הזה יהיה ארוך, התהליך הזה יכלול גם מהלכים קרקעיים, גם פעולה אווירית, גם פעולה שאיננה קשה, זאת אומרת פעולה דיפלומטית, פעולה אחרת, כדי שהמטרה הזאת תושג, ואנחנו צריכים להיות, למרות כל מה שעברנו, ולמרות חמת הזעם שמפעפעת בכל אחד מאיתנו, צריכים להיות ריאליים כדי שלא נתאכזב, כי עוד אחת, זה לא מטרות המבצע, אבל תוצאה של המלחמה הזאת צריכה להיות אמון מחודש של אזרחי מדינת ישראל ביכולתם של המדינה ושל הצבא להגן עליהם. ואני רוצה למנוע מאיתנו אכזבה מזה שמהלך כלשהו לא ישיג מטרה שהוא תורם לה, אבל לא יכול להשיג אותה לבד. Okay. ואני אומר, אנחנו ניכנס פנימה, אנחנו נהרוג מחבלים, אנחנו נפגע בתשתיות, אנחנו אחר כך אולי אפילו נצא החוצה, ואנחנו נמשיך לעבוד מהאוויר, ואחר כך אולי ניכנס פנימה. זה מה שעשינו לאורך הרבה מאוד זמן ביהודה ושומרון, וככה מיגרנו את הטרור, זה מה שאנחנו צריכים לעשות בעזה.
אני רוצה לשאול אותך שתי שאלות, הן שאלות על העבר. ראשית, ההיסטוריה. כן. איפה כן. התחיל הכשל בכך שנתנו לחמאס להתעצם? ואני שואל את זה 20 ו-30 שנים אחורה. ושאלה שנייה, שלא קשורה במישרין, אבל גם היא לאחור, בצהל הייתה איזושהי תזה כל השנים האחרונות שמלחמות ננצח בעתיד מהאוויר, לא מהיבשה. האם גם בזה כשלו?
לא, קודם כל, הדבר השני שאתה אומר איננו נכון. ואני אגיד לך...
מזכיר לך את דן חלוץ בשעתו אמר את זה, אני חושב.
דן חלוץ אמר, זה לא יחזיק מעמד גם במלחמת לבנון השנייה.
נכון.
וזה היה לפני 17 שנה. מה שקרה, ואיפה שאתה נוגע באמת, וזה מאוד חשוב, גם אל מול מה שאנחנו עומדים עכשיו, הוא שנוצרה מיתולוגיה עצמית, גם בציבור הישראלי וגם אצל מקבלי ההחלטות, גם בדרג המדיני וגם בדרג הצבאי, לפי הציבור הישראלי איננו רוצה נפגעים, איננו מוכן לנפגעים, ולכן לכאורה ידיו של הצבא כבולות במה שנוגע לתמרון קרקעי. אני טענתי תמיד שהדבר הזה הוא מרחב נוחות בין מקבלי החלטות לבין אנשי צבא, שמאפשר להם לא לעשות מהלכים שהם לא האמינו בהצלחתם. הציבור הישראלי לדעתי מעולם לא היה שם, וזה בוודאי לא רלוונטי לסיטואציה שאנחנו נמצאים בה היום. כן, יש צורך, אני חוקר את זה הרבה שנים, אנחנו נחקור את זה במכון, ואני באופן אישי גם אחרי המלחמה, בבדיקה של הרבה מאוד מוסכמות צבאיות שהביאו אולי בסופו של דבר לכשל היום שראינו בשביעי באוקטובר. עכשיו לגבי החמאס, אנחנו יכולים ללכת 20-30 שנה אחורה ולהתווכח על אוסלו ולהתווכח על ההתנתקות. בפועל, מה שהביא לסיטואציה שנוצרה פה זה תהליך של 10 שנים, מ-2014 מסוף צוק איתן, שבו ישראל, רוב הזמן בהנהגת בנימין נתניהו, אבל גם בממשלה שלא הייתה של בנימין נתניהו, אבל רוב הזמן כמובן זה בנימין נתניהו, מחזקת את החמאס בפועל, כדי...
לקנות שקט.
לשיטתו של נתניהו. לא, לא רק לקנות שקט, כדי בהיבט הצבאי לקנות שקט, ובהיבט שנתניהו הודה בו לפחות פעם אחת בכל רע, להחליש את הרשות הפלסטינית ולעיין את האפשרות להסדר מדיני.
אמרת רשות פלסטינית, אז אני כן חוזר איתך 30 שנה אחורה. אוסלו. שם הכל התחיל, שם הרעה החולה הזו התחילה.
אני, אתה רוצה שננהל את הוויכוח, אני אגיד לך בעיניי. ושוב, אנחנו מגיעים לוויכוח שהוא בלב הוויכוח הישראלי, ואני עושה אותו כבר הרבה מאוד שנים.
כן, הוא מתנהל הרבה שנים בלי קשר עוד לפני המלחמה.
עשה אותו בעתיד, אני לא בטוח שעכשיו זה הזמן הנכון לעשות אותו. אנחנו, גם אחרי המלחמה הזאת, שאני מאמין, גם מקווה וגם מנסה לתרום לזה שננצח בניצחון מכריע, נעמוד בפני השאלה הקיומית של מצד אחד הסכנה הביטחונית, ומצד שני יכולתה של ישראל להישאר מדינה יהודית ודמוקרטית, כשהיא כובשת עם אחר שהוא עם של מיליונים.
אז מה הפתרון? אתה לא יכול להישאר צבאית בתוך המקום.
אני באמת ברשותכם, אני לא רוצה לנהל את הדיון הזה עכשיו, תבואו אחרי המלחמה, ננהל אותו באופן מושכל.
אחרי המלחמה.
אני אומר לכם, כן, כי עכשיו אדם של כולנו, שמע, אנחנו ראינו דברים שלא האמנו שנראה בימי חיים. כן? אנחנו בזעזוע, אנחנו בטראומה, כולנו, כל אחד מאיתנו מכיר אנשים שאיבדו יקירים, יש הרבה חברים בעוטף עזה שאני מדבר איתם. זה לא
כל הזמן, יהודי כי... הוא נשמה גבוהה שעלתה לגנזי מרום אחרי שהוא נרצח ונטבח, השם יקום דמם, ועל כולם אנחנו צריכים לפקוד ולהתאבל.
לא, ואני מסכים איתך, נכבד את הבקשה שלך, כן, לנהל את הוויכוח הזה אחר כך.
אני אשמח לנהל אותו אחר.
בדיוק, אז אנחנו קובעים עכשיו שיחה אחרי המלחמה על ההיסטוריה הזו.
רגע, אני רוצה אבל לשאול אותך, אופר שלח.
כן.
אני שומע כמה קולות, אני שומע קולות מצד אחד שאומרים שכל יום שעובר בלי כניסה קרקעית, הוא טוב לחיילי המילואים, לצבא בכלל, שעושה את האימונים והתרגילים שלו. ומצד שני, אתה שומע גם קולות של כאילו, אתה יודע, מחזיקים כל כך הרבה אנשים בשטח, בזמן כל כך ממושך. מה אתה חושב על זה?
אני חושב, גם אמרתי את זה בימים האחרונים הרבה בהופעות התקשורתיות שלי. אי אפשר לדבר על מלחמה של חודשים ולעמוד עם סטופר לתחילתו של המבצע הקרקעי. אי אפשר, א', מפני שזה לא הגיוני, ב', מפני שאנחנו פועלים בתוך מערכת שלמה. המערכה זה לא רק מה שעושים הטנקים וחיילי החיר על הקרקע או המטוסים באוויר. אנחנו פועלים בתוך מערכת שלמה, ואגב, אני לא יודע אם יש לנו זמן להיכנס לזה, המערכה הזו נתפסה מהרגע הראשון והוצגה מהרגע הראשון על ידי האמריקאים באופן שבעיניי מייצר לנו תקווה להישג לא רק מול החמאס, אלא להישג בכלל בפניו של המזרח התיכון, לא רוצה להיכנס לזה. המערכת הזו היא חלק מהמלחמה, לא פחות ממה שעושים הטנקים. מעשית, התמרון הקרקעי התבצע, אני חושב שהוא יהיה יותר טוב כתוצאה מהזמן שחלף, מהרבה מאוד דברים שלחלקם אני לא רוצה להיכנס כאן, אבל, הוויכוח הזה, כמו שאתם עושים, מעצים עוד יותר את מה שהתחלנו בו, את הציפייה שהתמרון הקרקעי הזה יביא בסופו של דבר להישג הסופי שאנחנו רוצים פה, ופה כדאי לחייל ציפיות כדי שלא נהיה מאוכזבים. הוא חשוב, הוא יתבצע, זה לא יהיה הסוף.
חבר הכנסת לשעבר עופר שלח, אנחנו נדבר אחרי המלחמה, נרחיב עוד על מה שלא דיברנו כאן.
במהרה בימינו אחרי הניצחון.
כן, נקווה שזה יהיה מהר מאוד, מהר מאוד, ויחזור השקט אלינו, אליהם לא מעניין אותי השקט שלהם. תודה שדיברת איתנו, בוקר טוב.
תודה לכם, חברים, יום טוב.